טוב, בזכות קדושת המקום, משפחת וייכברד, פה אני גדלתי גם, הרב לייכר היה גם פה, גם הזאת. פה היה את כל הלימוד. פה ופה, לפני שקצת שינו פה. נשתדל ללכת לפי המקורות, ננסה לראות ביחד אולי קצת, ביקשו, תשמעו עולים כמה דברים ביחס לעניינו של חודש שבט. לא יודע מה נספיק, נראה, מה המסגרת זמנים גם, הכל פה השתנה, אבל לא יודע, אתם אכלתם?
כן.
אכלתם, טוב. אז נראה, נלמד כמה דברים בקשר בין אדם לאדמה, אולי דווקא בארץ ישראל. אני חושב זה באופן לא מפתיע, גם בחז"ל יש הרבה מאוד מקורות לדבר הזה, גם ביחס למצוות, גם ביחס לנטיות בט"ו בשבט. זה עניינו של כל חודש שבט, זה קשור גם לפרשות שבוע, אבל אני לא יודע נספיק את זה. וזה בעצם אולי הבסיס לקשר גם בין איש לאישה, אז זה תצטרכו להעמיק בזה לבד. אז נראה לפי הסדר המקורות מה שנספיק. אני אביא כמה מקורות, אני לא אסביר יותר מדי, בעיקר נראה מה לא. כלומר, הרבה פעמים אנחנו מכירים את כל הדברים, אבל אנחנו לא מבינים מה זה אומר. חוץ מהאינפורמציה הטכנית, בני עקיבא עושים נטיות בט"ו בשבט. מה זה אומר לי? זה קטע של נוער, זה לא קשור אליי. אולי אני צריך לפעמים ללכת להיות הורד מלווה, אולי אתם עוד מתעסקות, לא יודע, בכל מיני וריאציות קומונריות, זה חשוב, אבל זה רלוונטי אלינו. זה בכלל מנהג, לא ברור כל כך העניין של המנהג הזה, אולי תתחיל מהרב יבט, זה לא משהו מהקדמונים, זה לא כתוב בתורה. נטיות בט"ו בשבט. ואם כבר בט"ו בשבט, אז זה הזמן הכי פחות טוב אולי מבחינת בוטנית, איך בדיוק לעשות את זה. אבל בכל זאת יש פה כמה עניינים שאני חושב שחז"ל בסגנון המיוחד בדרך שהם מבררים וכותבים את הדברים וגם בתורה הדברים מאוד מאוד ברורים והרבה פעמים הדברים כמו שאנחנו מכירים אותם הם מאוד מאוד ברורים אבל זה לא מה שאנחנו חושבים. אני אראה כמה דוגמאות לזה. קודם כל סתם יש פה שתי ממרות פשוטות אני חושב ביחס בינינו לבין הבריאה. אנחנו ניגשים לבריאה ברוך השם עוד מעט גם כשנגיע לחודש ניסן, יש לנו שם ברכה מיוחדת, ברכת האילנות, ובחודש שבט יש בירור מקדים לדבר הזה, גם ראש השנה לאילנות, למרות שזה הכל פה זה מחלוקות, אנחנו התרגלנו יותר למנהגים, אבל יש פה איזה נקודה שאנחנו צריכים לברר לעצמנו. מה היחס שלנו לבריאה? שאלה מוזרה, לכאורה הבריאה זה דבר יפה מאוד. למה צריך כל דבר להרוס עם איזה יחס? סתם, נחמד. שאלה אם זה יותר מנחמד, ויש ברורים בחז"ל שהם מתייחסים אולי בצורה יותר חריפה ליחס הפשוט הזה שסתם בריאת העולם. אז נראה, מקור מספר אחד, אני מקווה, אם אני אומר מקור וזה לא המקור שלכם, אז תגידו, יכול להיות שיש פה שינויים קצת, כי התחלתי את זה אתמול ולא בדיוק קצת. אז תגידו אם יש שאלות בכלל, אבל גם זה טועה במקורות. מקור מספר אחד, מסכת אבות. רבי שמעון אומר, המהלך בדרך ושונה, הוא מפסיק עם משנתו ואומר, מה נאה אילן זה ומה נאה ניר זה, מעלה עליו הכתוב כאילו התחייב בנפשו. טוב, זה דבר מאוד מאוד מוזר. קודם כל בפשט, צריך לדעת, רבי שמעון פה יש שתי גרסאות, אם זה רבי שמעון בן יוחאי, רשב"י, או שזה רבי יעקב בן קורשי, שהוא היה רבו של רבי יהודה הנשיא. סתם, זה חשוב. כל אומר דברים בשם אומרם, מביא גאולה לעולם, רבותינו ראו לציין את הדבר הזה, בכל מקרה בנוסח שבפנינו זה רבי שמעון, אבל זה מאוד מסתדר גם עם רבי יעקב, שאנחנו צריכים לראות את דברי התנאים פה, אבל ביחס לאמירה עצמה, מה הבעיה במה נאי אילן זה ומה נאי ניר זה? קודם כל זה ציון עובדה. הפשט הפשוט הוא, אפשר היה לומר, שמי שלומד תורה, באמצע לימוד תורה, הולך מתחיל להסתכל מה קורה בעולם ואיזה יופי, אז הוא בעד להם, באמצע אדם יושב לומד תורה, פתאום מסתכל ואומר לך, וואי, איזה עץ יפה. כנראה הוא לא מרוכז בלימוד, אבל זה לא הפשט פה. כי הוא לא, קודם כל, הוא לא היה מתחייב בנפשו מצד מה הוא אמר. היה צריך להגיד, רשב"י אומר, או רבי יעקב אומר, המהלך בדרך ושונה, הוא מפסיק עם משנתו, כאילו התחייב בנפשו. זה לא כל כך משנה מה הוא יגיד, גם הוא יגיד דברים אחרים לגמרי. כל עוד הוא מפסיק עם משנתו. רואים שיש פה איזו אמירה מיוחדת ביחס ל... לאילן, ביחס לקרקע, ביחס לשדה. היחס בין האדם לאדמה, אני חושב, אפשר אולי רק נגיד את זה אחרי זה ונסביר את זה טיפה, זה לא רק אני אדם, והנה האדמה, ומה אני חושב עליה, ואיך אני מקבל ממנה, ומה, יש בינינו איזה יחס. אלא, היחס פה קשור כנראה למבט שהתורה נותנת לנו על אילן, ואולי נחדד. צריכים לעיין בדברי חז"ל, קל וחומר במשניות. התנאים לא אומרים לנו פה איזה אינפורמציה, מה מותר להגיד? ומתי מותר להגיד זה? כאילו יש הנחיות בעולם הזה. אלא יש פה בעצם ברור שיש פה שני דברים. יש את האדם ויש את האדמה. ויש את התורה באמצע. ומי שמהלך בדרך, הדרך זה דרכי העולם. והוא לומד תורה שונה ומפסיק ממשנתו, אז זה הורס לו את היכולת להיפגש עם הבריאה. התורה היא יכולה לאפשר את הקשר הנכון בין האדם לאדמה. ואולי זה גם קשור באמת לאיש ואישה, תכף נראה. ומי שלא מחבר ביניהם, אז יש לו איזה פגם ברמה שהוא מתחייב, כאילו התחייב בנפשו, זאת אומרת שהוא לא מסוגל לחיות את המציאות בצורה שלמה. אז באמת, למה זה כזה דבר חמור, ולמה היחס לאדמה הוא לא יכול להיות יחס פשוט ונורמלי? אז כדי להבין את זה, יש פה עוד ממרה, בעבות, בהמשך פרק אחרי זה, גם של רבי יעקב, לפי גרסה זו אותו רבי יעקב, אומר, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא, התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. טוב, זה ממרה מאוד מאוד ידועה בכל מיני וריאציות. אנחנו יודעים שעולם הזה דומה לפרוסדור, עולם הבא דומה לטרקלין. הבאתי את זה פה, זה לא קשור לענייננו במובן הטכני של אדם ואדמה, אבל זה דוגמה לרבי יעקב, להסתכלות המיוחדת שלו, שהוא לא בא רק להגדיר, הוא אומר לך, העולם הזה פרוסדור, ועולם הבא טרקלין. ומה אתה מתלהב מהפרוסדור, כן? יש טרקלין, הוא בא לייבש את העולם הזה. העולם הזה במובן של הבריאה, הבריאה שהאדמה זה חלק מהדבר הזה. עולם הבא זה עולם אחר, זה עולם שהוא בעצם פחות ארצי, עולם יותר שמימי. ומה היחס ביניהם? אני חושב זה הנושא של רבי יעקב. אנחנו רגילים להסתכל על העולם הזה ועולם הבא בתור שתי ישויות נפרדות לגמרי. ורבי יעקב בא לומר דבר מאוד מאוד פשוט, שאולי לא צריך להיות רבי יעקב בשביל להגיד אותו. אולי כל כך התרגלנו אחרי שכתוב באבות, אבל כל ילד בגן יודע שעולם הזה זה רק העולם הזה, ועולם הבא זה עולם שהולך ובא, מה שהרב ציודה אומר. יש פה איזה פער בלתי נתפס בין העולמות. מה החידוש הגדול להגיד שזה וזה זה לא אותו דבר? אלא שרבי יעקב לא בא לחדש שיש פה שני מצבים, ויש אחד קטן ואחד גדול. יש אחד שהוא רק פרוסדור, ויש אחד שהוא טרקלין. אז אל תתבלבל ביניהם. כי יש אנשים, ויש אנשים, שלא מודעים ליחס הזה, והם מאוד מאוד מחזיקים העולם הזה בפני עצמו. אבל אולי זה אבא אמינה שלא צריכה להיאמר במסכת אבות, זה לא דבר כל כך נשגב להבין אותו, אבל אולי יש פה אמירה אחרת עוד פעם. מה הקשר בין העולם הזה לעולם הבא? אין דבר כזה פרוסדור. פרוסדור, אף אחד לא בונה פרוסדור בשביל הכיף. פרוסדור זה תמיד חלק מהיכולת להיפגש עם הטרקלין, ולכן צריך להסתכל על עולם הזה ועולם הבא בתור דבר אחד, כמו שאולי הזכרנו קודם על אמירה אחרת שלו, על הבריאה, על האדם ועל האדמה, בתור דבר אחד, כדי לראות את זה במבט אחד, אז צריך את חז"ל, צריך את התורה פה. ומי שלא מחבר על ידי התורה, אז באמת אי אפשר לחבר, ממילא יש לו פה מצב לא בריא, שאדם נמצא בפרוסדור שאין לו טרקלין, אז זה מצב חמור מאוד. אבל אדם שהוא שייך בעצם למגמה של הפרוסדור של הטרקלין, אז אין שום בעיה להיות בפרוסדור. הפרוסדור אולי זה מציאות שהיא בפני עצמה כבר נושאת את הערך הגדול של הטרקלין. אדם נכנס לארמון, אז הוא לא אומר, טוב, מתי נכנסים לחלק היותר מעניין? מההתחלה הוא כבר בארמון. נכון שהוא בפרוסדור של הארמון, אבל הוא כבר שייך למרחבים האלה. אז בואו נראה קצת תכלס בלשון התורה. איפה אנחנו פוגשים את הדברים האלה ביומיום? אני לא אדבר כל כך על המצוות שבזה, אבל יותר על היחס. אז במקור שלוש, יש לכם את הפסוק בספר ויקרא. מופיע כמה פעמים, כמה וריאציות פה, זה מופיע בצורה חריגה ביחס למצוות הקלויות בארץ, שאולי זה עיקר ענייננו. וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, והרעלתם עורלתו את פריו, שלוש שנים יהיה לכם ערלים, לא יאכל. בשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים להשם. אז הפשט הפשוט, עוד פעם, יש פה מצוות לא יודעת מה המצווה, אדם נוטע נטייה בארץ ישראל, אילן מאכל, יש עורלה ויש נטע רווי, אבל יש פה סגנון מיוחד בפסוק, וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל. בתורה אין נאות אחת מיותרת כמובן, וחז"ל מתעכבים פה לומר, תכף נראה את המדרש, מה זה ונטעתם כל עץ מאכל? זה מיותר. מי שנוטע, והרעלתם עורלתו את פריו, אפשר לנסח את זה אחרת. יש פה איזה הבטחה, תזכו, או שיש פה אולי מצווה. כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל. על זה בא המדרש במקום מספר 4 ואומר, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אף על פי שתמצאו אותם מלאה כל טוב, לא תאמרו נשב ולא ניטע. אלא היוו זהירים בנטיות, שנאמר, ונטעתם כל עץ מאכל. כלומר, המדרש בתנחומה, חז"ל לומדים פה, מהמילים ונטעתם כל עץ מאכל, שיש ערך עצמי. מה ואמינה? המדרש אומר פה, אפשר היה לחשוב שנוטעים עץ מאכל, למה? כדי שיהיה מה לאכול. יש עץ נוי. עץ נוי זה תמיד טוב. למה צריך עץ מאכל גם? עץ מאכל הוא הרבה פעמים לא נוי. יש לו גם תהליכים כאלה שהוא פחות נוי, לא יודע. תמיד אומרים עץ נוי, אני תמיד מתלבט אם זה עץ נוי הכוונה, למרות שהוא לא עץ מאכל, נתנו לו בכל זאת איזה מדרגה, או שעץ נוי זה באמת דבר בפני עצמו. אבל פה מדובר על עץ מאכל, ועץ מאכל לכאורה נועד לשרת אותי. ואם הוא משרת אותי, אז הייתה ואמינה שאם אנחנו נבוא והארץ כבר מלאה פירות, למה לטעת עוד עצי פרי, אם אין לזה שום נפקמינה, בלטה שחית, לא יודע, מה נעשה עם כל הפירות האלה? אז אני חושב, רואים מפה, שנטייה זה לטעת בארץ, נצפות להיות בארץ, עץ מאכל, רואים שיש לזה ערך מיוחד, למרות שזה לא נותן לי, זאת אומרת, זה נותן לי בדרך כלל גם הרבה מאוד דברים, אבל גם אם זה לא נותן לי שום דבר, צריך להיזהר בנטיות, מפה רואים דבר מאוד מאוד חשוב. העבודה שלנו את האדמה, בעיקר סביב עץ מאכל דווקא, זה לא רק פלטפורמה טכנית ועל זה יש הגבלות, 3 שנים לא יחד פריו ונטע רווי, אלא בעצם יש פה איזו הגדרה מסוימת שאולי כבר קשורה באמת לאדם הראשון, שהציווי הראשון שלנו בעולם בעצם זה מכל עץ אגן יכול תאכל, ורק אחרי זה יש איזה מיעוט מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, אז משמע שבאמת יש פה איזה עניין מסוים לטעת פירות בארץ, איזה עניין יש לטעת פירות עצי פרי בארץ אם אני לא מקבל מזה שום דבר, אז על זה יש פה הגדרה, אני חושב שיש פה כמה הגדרות שצריך להתבונן בהן. הבאתי את כל הגמרא ביבמות, לא תגול, אבל קצת יותר מה שאני רוצה להתמקד בו. אז תשימו לב, יש פה איזה קשר חדש, חוץ ממה שדיברנו עד עכשיו, אני חושב שהקשר בין אדם לאדמה, ויש קשר מן האדמה לוקח, יש לאדם שני צדדים. האדם הוא גם צד עליון וגם צד תחתון. לאדם יש צד של אדמה לעליון, וגם צד של מין האדמה. האדמה זה הצד הנמוך יותר, הצד החומרי. זרע אדם וזרע בהמה. פה יש גמרא מבילה, שמביאה פה כמה הקשרים, ואחרי זה נראה את זה בעוד גמרא, שמשווה כל הזמן אישה לשדה, ואיש לאיש. האיש הוא נשאר אותו דבר במשל, השדה זה האישה. גם מבחינה מעשית בהמון מובנים, אבל פה יש איזו הגדרה בכמה בחינות, שהתורה משווה ביניהם. אז בואו נראה, מקור מספר 5, גמרא ביבמות. נכון? אמר רבי אלעזר, יש פה כמה ממרות של רבי אלעזר, שימו לב. כל אדם שאין לו אישה אינו אדם, שנאמר זכר ונקבה אברהם, ויקרא את שמם אדם. מישהו לא זכר ונקבה, ביחד, איש ואישה, אז הוא לא בן אדם, לא קוראים לו בן אדם. טוב, אפשר להבין את זה, אני רק רוצה להתבונן קודם כל בהגדרות. אמר רבי אלעזר, ואמר רבי אלעזר, המשך, כל אדם שאין לו קרקע אינו אדם. מאוד מאוד דומה, למה? שמיים, שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. אז אם אין לך קרקע, אתה לא בן אדם. מעניין. אחרי זה יש פה עוד כמה, אני קצת אדלג על זה בפרט קוצר הזמן. ביחס בין איש לאישה, זה כל הזמן חופף. אישה, שדה. אישה, שדה. כתוב אחר כך, נראה איפה זה יותר מופיע. לקראת הסוף, ואמר רבי אלעזר, 3 שורות מהסוף נראה לי אצלכם, ואמר רבי אלעזר, עתידים כל בעלי אומנויות שיעמדו על הקרקע, שנאמר, וירדו מוניותיהם, כל תוסי משות, מלאכים, כל חובלי הים, על הארץ יעמדו. כלומר, כל המנכ"לים הולכים לבטל, לא יודע למה יוותרו, כל ההייטקיסטים יוותרו, כל מי שעשו בכל מיני דברים מעניינים יוותרו, וכולם הולכים לעבוד את הקרקע. זה תהיה בעצם העבודה המועדפת. זה מסיים באמת באמירה קצת מאזנת לצד השני, ואמר רבי אלעזר, אין לך אומנות פחותה מן הקרקע. שנאמר, ירדו בזה וכו', לא משנה, חתכתי את זה פה. טוב, אז יש פה איזה סתירה מסוימת. עבודת הקרקע בעצם, כמו שאנחנו יודעים גם היום, ביחס הפשוט, לא בטוח זה היחס הנורמלי, אבל זה לא נשמע דבר מאוד מאוד יצירתי. זה נשמע עבודה, כמו שכתוב פה אולי, עבודה פחותה, באמת גם מרוויחים מנה אולי הרבה פחות. כל מיני מקצועות מודרניים היום אפשר להרוויח בהם הרבה יותר כסף. ולכן אם אדם עסוק בלהרוויח כסף, ודאי שזאת עבודה פחותה. אבל יש פה גם איזו בחינה מסוימת שלעתיד לבוא, אנחנו נתרומם למדרגה שנהיה ראויים לה, ואולי בינתיים אנחנו לא ראויים לה, לא כל אחד צריך לעסוק בחקלאות. באמת, איך להבין אבל את כל הממרות האלה, שעבודת האדמה זה מצד אחד דבר מאוד מאוד... עבודה מאוד מאוד עליונה. מהצד השני, ומי שלא קשור לצדדים האלה באישיות, הוא לא בן אדם. תבינו את זה, מי שזה כתוב פה לא בן אדם, זה לא רק לא יקראו לו בן אדם, זה לא איזה מדרגה. הוא פשוט לא בן אדם. אני חושב קודם כל יש איזה פשט, בעין יעקב מופיע שבאמת, בכל עבודה אדם הוא מול עצמו, מול החברה, מול עצמו, ואז זה תלוי בו, הוא מחליט, הוא קובע. אני אקבע, אני אנווט, אני אחדש, אני, ואם אדם נותן גז, אז הוא יכול להגיע להישגים יותר מרשימים. ואז האדם מסוגל לייצר לעצמו כל מיני רווחים. בקרקע אין לך שום אבא אמינה שאתה בעניין, אתה לא בעל הבית. אתה תלוי בגשם, אתה תלוי בגשמכם ביתם, אתה תלוי בעצם בכוח הרבה יותר גדול ממך, ויש לך הרבה יותר ענווה, גם לא מרוויחים יותר מדי. יש פה אולי מובן בצד הזה של הסתפקות במועט. תראים לך? כן? ואתה שותה לסירה? אני חושב, כדי להבין את זה, נחזור אולי מה שאנחנו אמרנו קודם על, על הקשר הזה, כדי להבין מה הקשר בין האדם לאדמה, צריך תורה. תורה, יש גם פרשת השבוע הקודמת, וגם דברים, ברב ציוד הדברים שחזל מביאים על התורה ועל ארץ ישראל, שניהם נקראו מורשה. מורשה, שקודם כל הגדרה, זה לא ירושה, ירושה זה כאילו האדם מקבל, מורשה זה מישהו נותן, מישהו מוריש, גם ככה בגמרא רואים פרק שנוכלים, הירושה היא לא משהו שקורה במקרה, זה שיורש הוא פסיב. מה זה מורשה? גם ביחס לתורה, וגם בישיבה, ישיבה זה תיאור לא רק טכני, אלא זה מבצע לישוב הדעת, אדם בעצם הוא פסיבי, התורה עושה אותו בישיבה. וגם בארץ ישראל, צריך לדעת, עצם הישיבה בארץ ישראל, יש בזה בחינה מסוימת שהיא עושה את הבן אדם במדרגה אחרת. וזה קשור כמובן להשתדלות של הבן אדם על העבודה עצמה. אז פה אני חושב, אפשר אולי להסביר, אם נסתכל על מקור מספר אחד שהזכרנו קודם, מה זה נקרא פוסק ממשנתו. אני חושב שמי שניגש למציאות קודם כל, ואני חושב זה מבט פשוט, כמו שאמרנו קודם, מי שניגש למציאות ורואה בעין טובה את הברכה האלוקית, את השפע האלוקי, ורואה מה נאה אילן זה ומה נאה ניר זה, אז זו שאלה גדולה מאוד. האם הוא ניגש למציאות מצד עצמה, זה פרוסדור בלי טרקלין, וממילא הוא פוסק ממשנתו, הוא ניגש רק לפי המבט החומרי, לא הכוונה רק הוא מפסיק ללמוד במובן הפרקטי כאדם, אלא המבט שהתורה נותנת לו, אם הוא לא ניגש עם המבט הזה לארץ, לארציות, אז ממילא הוא מתחייב בנפשו, הוא לא צריך את הנפש, כי הנפש, זה קשור לעוד מימדים, אני חושב הקשר הזה הוא יותר בולט בין איש לאישה, הצד הנפשי זה מה שמחבר בין הגוף לנשמה. ומי שלא ניגש עם המבט של התורה על הארציות, אז ממילא אין לו צורך, הוא לא צריך את הנפש הזאת. אז זה כאילו מתחייב בנפשו. וזה מופיע, אולי בסוף נסביר את זה קצת יותר, איך בעצם אין פה מבט של האם מותר לפרגן לאילן הזה ולניר הזה, מותר, אם צריך להסתכל על זה בכלל, זה דברים פשוטים. אפשר להסתכל, צריך להסתכל, אני לא יודע, זו שאלה אישית, מעשית, אבל אני חושב, איך מסתכלים? מתוך איזה גובה מסתכלים? האם נכנסים לבית מדרש במקום לעולם ויוצאים לעולם? במקום בית מדרש יש פה בעצם שני צדדים, או שבעצם יש פה מבט אחדותי אחד. ואם אנחנו לא באים עם מבט אחדותי, אז בעצם אנחנו מאבדים את נפשנו. אין לנו יכולת לחיות את הקשר הזה. זה מופיע גם, נראה את זה עוד מעט ביחס לברכות, אבל בבראשית כתוב, יש פה שני לימודים לגבי יצחק אבינו. וזה אולי נראה את זה למעשה, כתוב בפסוק, ויצא ישחק לסוח בשדה, דברים ידועים. לפנות ערב, וישא עיניו, וירא, זה כשרבקה מגיעה עם אליעזר עבד אברהם. אז כשהיא מגיעה, היא רואה את ישחק מרחוק, רואה אותו, ויצא ישחק לסוח בשדה, ותישא רבקה את עיניה, ותיפול מעל הגמל, ותאמר אל העבד, מי האיש הזה הבא בשדה לקראתנו, ויאמר העבד, הוא אדוני, ותיקח הצעיף ותתכס. אז מה רבקה ראתה שגרם לה ליפול? את יצחק אבינו. אבל מה היא ראתה? התורה מראה לנו מה יצחק אבינו באותו רגע עושה, כדי שדרך זה נבין מה היא ראתה מיוחד ביצחק אבינו. לא התרשמה מהדמות, ראתה אותו לרחוק. אבל מה היא צריכה לראות? צריך להיות גם רבקה כדי להבין את הדבר הזה. רש"י מביא פה לסוח לשון תפילה. דברים ידועים, נכון? תיקן תפילת מנחה, יצא לסוח בשדה וכו'. לכן במדרש אומר אין שיחה אלא תפילה. שימו לב ללשון אבל, במקור 8, נראה לי. תיזה רבקה את עיני אבטר את יצחק, אמר אבונה, צפתה שידו שטוחה בתפילה. אמרה, ודאי, אדם גדול. מה זה אומר שהיה שטוחה? צריך להתפרק ככה? ככה אולי, ככה, לא יודע. מה הגדרה פה? אין פה רק הגדרה טכנית. יש פה עניין של יחס. אדם מתפלל, יש בו כנראה איזה מימד אנושי מסוים שאפשר להתפלל בו, ויש מימד שהוא כנראה הרבה יותר גדול, וזה מופיע בנציב, מקור מספר 9, הוא מסביר בעצם לפי המדרש ורשי שמביא אותו, ויצא ישרק לסוח בשדה, כבר פירשו חז"ל שהוא היה מתפלל מנחה, אבל כן אין הפירוש בשדה כמשמעו, שהרי אסור להתפלל בשדה, כמו שכתוב בגמרא, מדלן, אלא היינו הר המוריה, שקראו שדה, כן הוא מביא בתוספות, מידת יצחק הייתה עבודה שהוא שורס לפרנסה. מעניין, גם תפילה, תפילה זה פרנסה. חשבתי תפילה דווקא הפוך, לא שדה. ברחנו מהשדה, הר המוריה, הר המוריה זה שדה, מה זה? פרנסה. על כן קרא אותו המקום שהוא שער השמיים, שדה המסוגל לפרנסה. פרנסה זה הצדדים החומריים של המציאות. למה זה התפילה? תפילה הייתי מצפה שזה יהיה משהו שהוא במקום המציאות. צריך גם לאכול. אבל על מה אתה מתפלל? מתפלל בית המקדש, בהר המוריה, על פרנסה. באמת גם בית המקדש רואים שיש עיסוק גדול מאוד בצדדים האלה. נסיים את הנציב, ואין הכוונה שהיצחק עומד אז בהר המוריה, אלא הוא התפלל תחת אילן. נכון? זה מובן לכם מה שקורה? מה זה תחת אילן? למה זה חשוב? בשדה, תחת אילן, תורה חשוב לא להדגיש, הנציב חשוב לא להדגיש. זה לא רק כדי לצייר את התפורה, זה היה מאוד מאוד מרגש, היה שם מסביב כל מיני פכפוכי נחלים, ואז היה דרמטי, ואז היא ראתה אותו. יש פה הגדרות רוחניות, הוא עמד תחת אילן, הוא התפלל על הפרנסה, וזה נקרא שדה. וכדומה ועינו וליבו היו לצד הר המוריה שנקרא שדה, והתפלל אז על הפרנסה שבכלל זה הוא השגת אישה. פה רואים מפורש עוד פעם, מה זה פרנסה? על מה יצחק אבינו מתפלל? השגת אישה, שהיא צורכי האדם, ונקראת גם כן פרנסה, כלשון הגמרא, פרנסת נישואים, והזמין השם לפניו באותה שעה את אשתו, וזהו, וישא את עיניו. נס. בדיוק הוא מתפלל על פרנסה, בדיוק מגיע אישה. הצעה מבורך. כמובן שזה לא דברים פשוטים. מוסיף פה עוד איזה מאמרה, בדיבור המתחיל הבא של הנציב, ותישא רבקה גומר ותר את יצחק, בעודו עומד ומתפלל ויעז כמלאך אלוהים נורא מאוד. כמבואר במדרש רבה שראתה ידיו שטוחות בתפילה. זאת אומרת, היא ראתה פה מלאך. אני חושב יש פה שתי בחינות איך ניגשים לפרנסה. איך ניגשים לפרנסה ואחרי זה מתוך כך, איך ניגשים אולי לתפילה על הפרנסה, אולי אחרי זה קשור גם בין איש לאישה. בואו נראה עוד פירוש אחר אבל. פירוש אחר, אבל לא אחר. בסדר? אני חוזר. מה המדרגה שיצחק אבינו? מלאך. זה דבר נורא והיום. למה הוא מלאך? כי הוא מתפלל לפרנסה. כוונה על אישה. בשדה, תחת האילן. בהר המוריה, בשיא השמי שמיים, זה מה שמעניין אותו. וזה בא לידי ביטוי, אני לא כל כך יודע, לא מבין בפנימיות, מה זה אומר יד שטוחה עוד פעם. אבל אני חושב יד שטוחה זה לא רק איפה היד שלך, אלא באיזה מצב אתה נמצא. יש אדם שהוא מקבל, אז אולי היד שלו צריכה להיות מוכנה לקבל, לפי מדרגתו, ליד פתוחה, ויש יד שטוחה. יד שטוחה לא מנסה לצמצם את מה שאתה עסוק בו, רק לפי היכולת תפיסה שלך. כשהיד היא שטוחה, אתה בעצם אין לך שום אחיזה, אתה מנסה לקבל משהו, כמו שאמרנו, שהוא מורשה, מישהו שם אצלך, זה לא רק שאתה מקבל טכנית ואתה צריך לדעת לתפוס להכניס הכיס, אלא אתה צריך לקבל פה איזה משהו שהוא לא רק בא אליך, אתה נשאר אותו דבר ויש לך עכשיו עוד משהו בצד, זה לא פרנסה. פרנסה זה לא משהו שהוא בשבילך, פרנסה במובן הרוחני שלו, אולי זה אישה, אולי זה שדה, וזאת התפילה, ועל זה מתפללים, זה בעצם שאדם מצליח לגעת במרחבים כאלה, שמה שהוא הולך לקבל זה את עצמו מחדש. הוא לא הולך עכשיו רק להישאר אותו דבר פלוס עוד משהו ביד, יד שטוחה זה אומר שהוא יכול עכשיו לקבל, להיות מדרגה אחרת, כמו קבלת התורה. התורה זה לא משהו שעם ישראל קיבל חוקים ומשפטים מהצד, אלא יש פה בעצם מציאות שהיום יש ביטוי שאני לא יודע כל כך אם הוא מדויק, אומרים עם הספר, אז זה לא עם הספר, לא יודע איזה ביטוי בכלל שאני יכול להשתמש בו, אבל עם הספר הכוונה לא שני דברים, עם פלוס ספר, זה נקרא עם הספר, זה אמן הרשע אומר, זה מחשבה שיש פה עם ויש לו גם ספר, מה שנקרא יהדות זה דת, אצלנו יהדות זה לאום, הכוונה התורה היא מהווה את הצורה הישראלית, היא לא באה במקום אחרי שאתה ישראלי, מה יש לו גם ספר חוקי, עם ספר, עם שיש לו ספר, אלא יש פה עם שהוא הספר. התורה בישראל זה אותו דבר, זה דבר אחד. וזה בא לידי ביטוי בזה שכשאדם מתפלל על פרנסה, אז באופן טכני, הפרנסה זה משהו שנועד בשבילו. פירות האילן זה בשבילו. אדם רוצה שיהיה אוכל, שיהיה פרנסה, זה כדי שהוא יוכל להתקיים, להמשיך להתקיים. אז זה רק המבט הריאלי, הטכני, הפרקטי. וכשאדם מתפלל על פרנסה, אדם צריך לדעת, זה נפקא מינה גם בתפילה. הרבה פעמים בתפילה, כזה כמה שיטות גם, על מה מתפעלים, איך מתפעלים. תפילה זה משהו פרטי, זה צורך, אין ברירה, ויש לי בעיה, לא קיבלתי. אז אני מתפלל שהקדוש ברוך הוא כן ייתן לי, ואם הוא כבר ייתן לי, אז בעצם לא צריך כלום, או אבו זהירים בנטיות, כמו שראינו קודם. מתי מתחילים להתפלל? כשאדם כבר יש לו הכל, או שתפילה זה דווקא כשאין לו כלום? מתי אדם יותר מתפלל? האם אדם מתפלל כי יש לו? אדם מתפלל בדרך כלל כי אין לו. יש בזה צד מסוים שהחיסרון מפגיש אותו. אבל עם מה הוא מפגיש אותו? רק עם מה שחסר? או שהוא בעצם מתפלל, ואולי מישהו מתפלל רק על מה שחסר, צריך יום גדול. זה מה שאתה צריך, קדוש ברוך הוא צריך. אתה צריך את מילוי החיסרון. או שאדם מתפלל מתוך מגע עם השמימיות. הוא לא מנסה להוריד אותה אליו, לתפוס חתיכה כדי שיהיה לו יותר, אלא הוא מתפלל עם ידיים שטוחות, כמו מלאך. מלאך לא חסר. תפילה של מלאכים זה משהו אחר לגמרי. זה מופיע בצורה יותר חריפה ברשב"ם. הרשב"ם, על אותו פסוק ויצא יצחק לסוח בשדה אומר, כי דכתיב וכל שיח השדה, כלומר, לטעת אילנות ולראות ענייני פועליו, ואז ביותו בשדה ראה גמלים באים והלך לקראתם לראות אם הם גמלי אביו שהוליך היבט, כלומר, פשט. זה פשט אולי הרבה יותר פשוט, אבל לא כל כך ברור מה היא ראתה פה. מה רבקה ראתה אצל יצחק כשהוא יצא לסוח בשדה? הלך לבדוק הפועלים. הלך לטעת אילנות ולראות את ענייני עבודת השדה, להשגיח על הקבלנים, לא יודע מי עבד שם. ואז הוא רואה גמלים, אז הוא הולך לבדוק, מה הגמלים עושים שם? מי לקח אותם משם? לא ככה אמרתי, מה, זה שלי, זה לא שלי. וזו שאלה גדולה מאוד, מה, אז מה היא ראתה פה? לפי רעשי, לפי המדרש, אני יכול עוד להבין, היא ראתה מלאך, זה אני מבין. אבל מה היא ראתה בזה שהיא ראתה איזה פועל? ראתה אותו הולך לטעת אילנות. אני חושב שאפשר אולי להבין, קצת דברים שאנחנו רוצים לבונן בהם, מה שאמרנו קודם, לא יודע, אמרתי עוד פעם, לא יודע אם נספיק להרחיב את זה, אבל יש פה איזה נקודה שאפשר להתייחס לעבודה הארצית בתור דבר מנותק מהמגע עם השמן. יש בעצם את הצד העליון של בן אדם, ויש לו את הצרכים. ואם הוא לא יתעסק עם הצרכים, הוא לא יוכל לעבוד את השם. אז ממילא אם צריך, אז אפשר קצת ללכת לעבוד. ואם לא צריך, ברוך שתרענו. אפשר לשבת ללמוד תורה. אבל אני חושב שזה בדיוק הפוך. יש פה בעצם מבט שחז"ל מבררים אותו בתור אבו זהירים בנטיות, זהירות, יש ברב ציוד ההסבר מאוד מיוחד, גם במסילת ישרים הרבה פעמים זה חורק. כשאומרים זהירות, בדרך כלל בן אדם נכנס לאיזה מגננה. כשאומרים זהירות, אז בן אדם יודע שיש פה בעיה. אבל יש עוד פירוש למילה זהירות. כמו בספר הזוהר. איך אתה במים, אני לא יכולה שכל יום אומר. יש זהירות שהיא מזהירה את הבן אדם. לא מזהירה את הבן אדם, אלא היא הופכת אותו להיות בזוהר אחר. זוהר זה בעצם מציאות שהיא יותר כללית ממה שבפועל. זה זוהר, זה מסביבו. היכולת לגשת אל הצד הנמוך של הבריאה, אל הפרוסדור, אל הנטיות, באותה מדרגה של המגע עם השמיים. לא רק כצורך כדי לאפשר אחר כך את הטרקלין, כדי שאחר כך אפשר יהיה לעשות דברים אחרים, אלא המדרגה הכי עליונה של תפילה בהר המוריה. זה בעצם על הפרנסה, על עבודת השדה. זה אולי חוליה שהיא מאוד מאוד עדינה, לא יודע נרחיב אותה עכשיו, זה בעצם יסוד הקשר בין איש לאישה. לא סתם אישה נקראת שדה. אישה, לא, זה מסובך, אז אני בטח לא אסביר את זה פה עכשיו, אבל אישה בלשון המהר"ל נקראת חומרית, כידוע. תמיד אנחנו מזכירים את זה בחצי התנצלות, כאילו באמת דברים מסגבים שאנחנו לא מבינים, אבל אישה זה דבר חומרי. מה זה דבר חומרי? חומרי פירושו של דבר שאם לא תיגש אליו מעמדה של איש, לא מעמדה של חסר וצריך פרנסה, אלא מעמדה הפוכה לגמרי, עמדה שמתבוננת על זה כחלק עם איש לוקח הזאת. יש פה מצב אחר לגמרי שבלי המבט הזה אז אתה לא בן אדם. אם יש קשר בין איש לאישה, שהוא קשר טכני של צורך, אז זה לא נקרא בן אדם. זה לא נורמלי. זה יכול להופיע אחר כך בעיוותים, ובכל מיני תופעות תרבותיות שהן אחר כך הורסות את הקשר בין איש לאישה או בין אדם לאדמה. כשאין קשר בין אדם לאדמה, אדם שאין לו קרקע הוא לא בן אדם, ואם הוא לא בן אדם אז הצדדים השמימיים שלו כביכול, הצדדים הרוחניים שלו, הם יהיו הצדדים הכי הרסניים. תהיה לו תרבות, שזה הצד היותר רוחני של בן אדם, צד יותר עילאי של בן אדם, הוא לא רק אוכל, יש לו צדדים של אומנות, צדדים של רוח, צדדים של תרבות. התרבות הזאת תוביל אותו לתואבות הכי גדולות. כי אין לו קשר בסיסי קודם כל של אחדות בין שמיים לארץ. אין לו קשר אמיתי. הוא לא בן אדם. זה ביטוי מאוד חריף בחזל. אומרים לו מישהו, אתה לא בן אדם. זאת אומרת, אתה לא בן אדם. זה לא בא להגיד ביטוי טכני. אפשר להגיד, יש כללות. אפשר להגיד לו ערור, דברים. אבל כשאתה אומר שאתה לא בן אדם, אתה לא בא אליו בביקורת. אתה אומר לו, אתה לא אתה. אדם זה דבר כנראה שהוא לא כל כך פשוט. גם חז"ל ביחס לאדם וחווה, שם באמת הכל מתחיל. איך אוכלים את הבריאה? יש ציווי, כל עץ הגן, כל תאכל. זה ציווי שהוא לא רק טכני, זה לא פרגון. זאת אומרת, לא, יש בופה, לך, אתה, מה שבא לכם. אלא יש פה ציווי, לשון התורה הזה, זה, ככה אדם הופיע בעולם, מכוח הבריאה. אדם אוכל, אדם הראשון, לא? אז הוא אוכל, וכשאדם, כשחווה אכלה, אכילה שהיא לא לפי המדרגה הזאת, אז כתוב דבר מבהיל, אני חושב שזה קשור עוד פעם לקשר בין איש לאישה, חז"ל מתבטאים בלשון מאוד חריפה שהנחש בא על חווה. נחש בא על חווה, לא במובן המעשי, הטכני, זה לא תיאור ציורי, יש פה איזו הלבשה רוחנית להסביר, שבעצם היא מביאה אותו להיות בתוך הצד הפנימי שלה. יש פה איזה מבט תמה שהוא מארס את כל היכולת שלנו עכשיו להיפגש עם האוכל, במובן הטכני, או עם הבריאה כולה, עם החומריות, ומכוח זה יש את הכללות. וזה התוכל, התוכל לחם, יצא בעצם תלוי בנים. כל הכללות האלה בעצם משקפות את הריחוק שלנו מהיכולת לחיות את המפגש בין שמיים לארץ. זה לא משהו מקרי עכשיו, איזה עונש טכני. אלא אנחנו צריכים להבין שיש פה בעצם מבט שאנחנו צריכים לבנות אותו בעצמנו, כנראה לא כל כך פשוט, בשביל זה יש עכשיו תורה. התורה באה בעצם לחבר ולרומם מחדש שני צדדים שלא יכולים ללכת. איש ואישה היום מאוד עסוקים להסביר למה זה שני הפכים. הזכרנו קודם שאישה חומרית, והאיש במערל נקרא שכלי. שכלי, לא הכוונה לא חומרי, ואישה חומרית זה לא הכוונה לא שכלי, גם נשים לומדות תורה, ידוע, אלא יש פה בעצם ברור באיזה נקודה מרכז האישיות של האדם נמצא. איש, יש לו את היכולת לראות בתוך החומר, לראות בתוך החומר את הקשר לצד הרוחני. אבל אישה יש יכולת לחיות בתוך החומר, בתוך החומר, את אותה מדרגה שאיש יכול רק לראות אותם לי מרחוק. ולכן אם אין את החיבור ביניהם, אז שניהם לא בן אדם. ואם החיבור הוא חיבור מלאכותי, אז הם גם לא בן אדם. לא אריך רק נגיד איזה דוגמה. אנחנו מזכירים בשבת, יש בהלכות שבת סוגי קשרים, איך לקשר בין שני דברים. יש קשר של קיימה, קשר של אומנים, מעשה אומן, קשר מיוחד, לוקח שני דברים ומחבר ביניהם. ויש קשר שהוא מצד עצמו לא קשר חזק מדי, הדוק מדי, אבל הוא מצליח לחבר שני דברים בצורה אחרת לגמרי. קשר של אומנים זה קשר מיוחד. קשר סתמי זה קשר שהוא מצד עצמו כלום, אבל בסוף הוא לוקח שני דברים, מחבר אותם להיות דבר אחד. כשהוא מחבר אותם להיות דבר אחד, אין יותר קשר. אני חושב שזה הקשר בין אדם לאדמה, תכף נראה, וגם בין איש לאישה. קשר שאתה עושה אותו בצורה מלאכותית ושם באמצע קשר אומן, אתה בעצם מייצר פה קשר מלאכותי בין שני דברים שהם לא קשורים בכלל. אתה כל הזמן גם יודע ומדגיש ושם לב על כל רגע ורגע שהם באמת לא קשורים בכלל, אבל יש קשר מסוים, זה קשר של אומנים. אז הקשר הזה זה הדבר הכי מפריע בהקשר בין איש לאישה ובין אדם לאדמה. צריך לייצר קשר שהקשר מצד עצמו חסר חשיבות לגמרי. הקשר המעשי בין איש לאישה ובין אדם לאדמה זה רק ביטוי לזה שיש פה בעצם דבר אחד, בן אדם. אדם זה לא שניים שהם בפועל הולכים ביחד ומסתדרים היטב. זה לא נקרא לא בן אדם, כן בן אדם. זה שותפים. יש פה קשר שהוא מדרגה אחרת לגמרי. זה מופיע פה, אני חושב רק נזכיר את זה, אם נספיק עוד כמה דקות. יש עוד כמה דקות? מי אחראי פה? או שזה לפי היכולת? מה? זו הצבעה. רק נקרא, נראה מה נספיק. הגמרא אומרת לגבי חוני המעגל. אני חתכתי את זה קצת, כי אם נלמד כל זה, אז באמת לא תגיד אותו בשבט גם, אבל אנחנו לקראת ט"ו בשבט, וט"ו בשבט ראו, יש הרבה מאוד מקורות להזכיר את הדבר הזה. מה? טוב, נראה לי זה אחרי אתה קחת את זה. אז על חוני המעגל יש הרבה מאוד הגלטות, ביחס כל הדברים שדיברנו גם, יש הרבה מאוד מקורות, יש בעיניה מלא ברורים בגמרות, על דיני ברכות בזה וכו', אבל בט"ו בשבט זה המרכז, זה השיא, שם ההערה הכי גדולה של החודש, בדרך כלל במרכז החודש, כל חודש שבט, הוא תמיד נופל בפרשיות ימי השובבים, פרשות שלנו. יש פה איזה אגדה שכולם מכירים אותה, אבל יש הרבה מה להתבונן בה, אני רוצה רק ללמוד איזה נקודה אחת פשוטה. זו השורה התחתונה שלה, אז רק נקרא מהר את האגדה, אולי נסביר. אמר רבי יוחנן, יש מעשה לפני זה, קצת חתכתי אותו עם השלוש נקודות, על חוני המעגל, כל הסיפור המוכר עם הגשם. שם הוא עשה את המעגל, אז זה חזל אחרי זה ביום לביקורת. רואים שחוני המעגל זה דמות בקנה מידה אחר לגמרי. על זה הגמרא אומרת בהמשך. אמר רבי יוחנן, כל ימיו של אותו צדיק, חוני המעגל, היה מצטער על מקרא זה. כתוב, שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. אמר, מי כדנאי 70 שנים בחלמה? יש מישהו שהוא חולם 70 שנה, הוא כאילו בא בטרוניה, 70 שנה זה הפער בין בית ראשון לבית שני. חוני המעגל היה אחרי חורבן בית שני, והוא אומר, כל המעבר הזה, 70 שנה זה לא חלום, זה 70 שנה, 70 שנה זה חיים של בן אדם. בעצם אין לנו חיים, זה הכל חלום. הוא אומר, זה חלום זה? יום אחד, אחרי הממרה הזאת, ונראה עוד מעט שזה אולי קשור, ואזל באורך, הלך בדרך, חזה עליה, הוא גברדה ונעתה חרובה, אני אקרא ואסביר תוך כדי, הדברים ידועים, אז אני ככה רץ, מי שלא מבינה, עכשיו לשאול. ראה מישהו נוטע חרוב, אמר לו, עוד כמה שנים אתה כבר מקבל פירות, אמר לו עוד 70 שנה, אמר לו, פשיט עליך, דרך היית 70 שנים, הוא אומר לו, מה, אתה תחיה עוד 70 שנה, נכון, כולם מכירים את זה, אני מניח, עוד מהגננת ימימה או טיפה אחרי, אבל יש פה איזה משהו שהוא הנחת יסוד שהיא ברורה, הוא שואל אותו, תגיד, אתה נוטע פירות, זה קשור למה שדיברנו בהתחלה, הוא זהירים הנטיות, למה אתה נוטע פירות אם לא תקבל את הפירות? הנחת היסוד היא שלמה אדם נוטע עץ מאכל כדי לקבל מאכל. אם הוא לא יקבל מאכל, אז הוא מבזבז את הזמן. אמר לי, היי גברה, אלמה בחרוב אשכחתי. כשאני הגעתי לעולם, היה חרובים. כמו ששתלו לי אבותיי, אני גם שותל לבניי. טוב, יד עם קקר החריבת, הלך, אכל, אתה לשינת. זה ביטוי מעניין בחזל בכלל. בא לו שינה. הוא לא נרדם, בא לו שינה. יש בזה נפקא מינה. נים, נמנם. אדרה למשונית. איך זה מעניה ונים 70 שנה. הייתה לו שינה משונה, והוא 70 שנה בעצם ישן, כמו שמדרש פה. טוב, זה סיפור מופתי, כזה אגדת. לא יודע, אפשר להקשות איזה שאלות. אף אחד לא שם איזשהו ישן, איפה לא מצאו אותו, ולא חיפשו אותו, זה לא מתייחס עכשיו לפורמט המעשי של זה, זה יותר לנקודה שחזר רוצים להרגיש לנו איתה. כי כאן, חזי עליה הוא גב רדה וקמלה כתמיני, הוא ראה מישהו על יד העץ חרוב איפה שישן, הוא ראה מישהו אוכל את הפירות, אמר לאט ודשתלתי, הוא אמר לו, אתה זה ששדלת? אמר לי, לא, אני הבן של בנו, הנכד. אמר לי, שמע מין לדניים, יש 70 שנה? הוא אמר, אם אתה הנכד, עושה חשבון מהיר, אז 70 שנה, עכשיו יש פירות, עברו 70 שנה. חזה לחמרי, דהתיילדה ל... הוא חזר בעצם למקום שהוא גדל ממנו. פה זה יותר בפשט, הוא חזר לחמור שלו שהוא ראה את החמור של החמור, ראה שכבר יש לו פצעים, יש פה כמה פירושים, לא משנה. חזר הביתה, חזה לביתי. אמר לו, ברי דחוני המעגל מקיים, הוא הבין שהוא ישן 70 שנה, אז הוא שואל, מי הבנים שלו נמצאים? אמרו לו, לא, הבנים לא, אבל בר ברי איתה, נכדים כן. הלך אליהם, אמר להם, חוני המעגל. לא עינו. אמרו לו, בסדר, ביי. ביי, בן אדם, משונה, כזה, אומר לך, אני חוני המעגל, אמרו לו, בסדר, שיהיה בהצלחה, חוני המעגל, אתה לא קשור פה עכשיו. זה הפשט. אחרי זה הוא הלך לבית המדרש, כשהוא לא מצא בעצם תקשורת, אז הולכים לבית המדרש. שמעינו לרבנן דקאמרי נעירן שמעתין כבשני חוני המעגל. כלומר, כשהוא היה שם, אז הוא יישב בבית מדרש. אם הוא יישב בבית מדרש חוני המעגל, אז כל שאלה שהיה להם, הוא היה עונה להם. וכל דבר הוא היה פורך להם, מסביר להם, ואז הוא שמע שהם אומרים, הוא אומר, היום היה לימוד כמו בתקופה של חוני המעגל, לפני 70 שנה. כלומר, היה בהירות כזאת, שזה הזכיר להם את התקופה של חוני המעגל. אז הוא אמר להם, דחייו אי לבי מדרש, הכל כושי הדאבו לרבנן, הוא מאפר כלום. אמר להו, אני חוני המעגל, זה לא כמו חוני המעגל. הוא ראה שהם מזהים את הבהירות. לא אמנו ולא אבדלה יקרא. לא חיבדו אותו כדי מביילה, לא, קיצר לא ספרו אותו, אמרו לו בסדר חוני המעגל, שמועות יפות יש לך, אבל אתה לא חוני המעגל, ביי. חלש, זה הסיכום, חלש דעתי, ביי רחמי ומי. הלך, הוא ביקש רחמים ומת. אמר רבה, סיפור מזעזע, נכון? מה? טוב, גם זה אני לא יודע אם אפשר לקרוא. אני צריך ללמוד. אמר רבה, היינו דאמרי אינשי, או חברותה או מיטותה. אז אני לא אספיק להעריך, אני גם לא כל כך מבין כל הפרטים פה, אני חייב להגיד דברים באמת מופלאים, אבל מה הקשר בסוף? אני רוצה רק לשאול על השורה התחתונה. כל הסיפור הזה בשביל ממרה שאנחנו מכירים אותה גם כן ממקום אחר, או חברותא ומיתותא הזה כולם יודעים, נכון? נפקא מינה חברותא ומיתותא בדרך כלל מזכירים את זה ביחס לא ללמוד לבד, אם אני חברותא, מי שלומד לבד, מת, מה יקרה? אבל מה הקשר בין זה לכל הסיפור, זה יותר מפחיד. מה הקשר? או חברותא או מיתותא. לא היה לו חברותא בן מדרש, אף אחד לא רצה ללמוד אותו. הסכימו ללמוד אותו, גם התלהבו מהלימוד שלו. אבל הוא לא זוהה כחוני המעגל. אני חושב חברותא פה אולי צריך להבין, זה בעצם כל מה שאנחנו רצינו להבין. שהקשר של האדם לבריאה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד מרחבים. אחד מהם זה הצד החברתי של הבן אדם. חברותא פה... גם בלימוד אחד, יכול להיות בן אדם אחד, אבל ההכרה שמבינים מי אתה כחלק מהבריאה. הוא לא רצה כבוד אישי, הוא לא רצה שמישהו יזהה אותו באופן טכני, אלא שישייכו אותו נכון. כולם חידו אותו, אמרו לו אתה, ישבו, למדו איתו, אמרו לו בסוף היום, נהירים, שמעת, היום היה כמו אצל חוני, מבינים את המדרגה שלו. אבל אם לא מזהים אותו נכון בהקשר, זה מוות לאדם. זה בעצם דומה לכל הפוסק ממשנתו, בשביל העולם, אז בעצם יש פה איזה קטיעה ברצף. ואדם שהוא לא חלק מהכלל, נקרא לזה, אולי נגיד איזה מילה, לא יודע מה זה אומר כלל עכשיו, אבל הוא לא חלק מחברה, או שהוא לא חלק מכל הבריאה, ואין לו מבט אחדותי על כל הבריאה, זה מוות לאדם. אדם צריך להתפלל, זה רחמים. אולי במובן זה רחמים, אני חושב, אצל יצחק אבינו יש פה באמת בעצם קשר בין שני הצדדים האלה. נסיים אולי תכף באיזה סיפור, שמופיע בחזל על הרב קוק, מה שאמרנו, שני פירושים על יצחק אבינו. האם הוא התפלל בשדה, או שהוא נותן נטיעות בשדה? מה יותר ממה? חזל אומרים לעתיד לבוא, שכשיבוא מלך המשיח, אז אם אומרים לך, הגיע מלך המשיח, כולם עוזבים, הכל רצים. אומר, אבל לעתיד לבוא, כשיבוא מלך המשיח, אם אדם נוטע נטיעה, קודם כל הוא מסיים לטעת הנטיעה, ורק אז הוא הולך למלך המשיח. לא יודע, לא זוכרים, עוזבתי את זה לשניכם. אבל יש פה מדרש שמבטא את זה בצורה קצת אחרת, במקור 12, מדרש רבה. נקרא רק את הסוף, מה שמודגש לכם. אלא מתחילת בריאתו, יש פה בעצם אמרה, אחרי השם אלוקיכם תלכו. מה זה אומר? אז הוא מסביר בהתחלה על כל הנמדלג. אלא מתחילת בריאתו של עולם לא נתעסק לקדוש ברוך הוא, אלא במתה תחילה. עד עוד הכתיב, הייתה השם אלוהים גן עדן, גן בעדן. אף אתם, כשנכנסים לארץ, לא תתעסקו אלא במתה תחילה, עד עוד הכתיב, כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל. אני חושב יש פה הגדרה אחת, שהיא חורזת בעצם את כל מה שאמרנו פה, שהנטיעה היא לא בשבילם. אני חושב שזה נקודה, היום זה כמעט בלתי אפשרי להבין אותה, אדם לא נוטע כדי שיהיה לו. כל מה שראינו עד עכשיו זה בעצם בא להסביר, אדם לא עובד אדמה בשבילו, הוא עובד אדמה בשביל האדמה. אדם חי בארץ ישראל לא כדי למלא את צרכיו בלבד. ברור שאם הוא לא ימלא את צרכיו, אז באופן טכני גם, זה בא לידי ביטוי אולי, שאם הוא לא ישתייך למבט הזה הוא גם לא יחיה. אבל גם אם הוא באופן מעשי כן דואג לעצמו, כן דואג לצרכיו, כן מצליח למלא את הפרנסה שלו, אבל הוא לא התחיל להבין שבלי זה הוא חייב להרים מבט אחר לגמרי. אז בעצם יש פה מוות מסוים. וזה קשור, אני חושב, כמו שאמרנו קודם, גם לאיש ואישה, אבל נפקא מינה גם לתפילה. אדם בתפילה לא מתפלל על הצרכים שלו. לפי הגר"א, אסור להתפלל שום דבר פרטי. כל התפילה בלשון רבים, כל התפילה במקום, דיברנו על זה פעם בראש שנה, יש גם שיטות אחרות, אני לא אומר, אבל אדם צריך לדעת שלפחות קודם כל התפילה זה להצליח להיות בגובה אחר לגמרי. כמו יצחק אבינו. יצחק אבינו, מיד פתוחה, דומה למלאך, תחת האילן, הוא מבין שהוא חלק מעבודת האדמה. התפילה שלו זה על הפרנסה, גם במובן המעשי של אישה, גם במובן המעשי של התת אילנות. וזה, יש סיפור על הרב קוק, שהוא הזמין אותו להיות הראשון שנוטע במושבה מגדיאל, כמדומני, שאחרי זה שינו לו את השם, להוד השרון. למרות שהיה לו ביקורת גדולה מאוד עליהם, מגדיאל זה אחד מהשמות של אלופי עשר, היה שם איזה פולמוס, הוא היה הראשון שנטע. וכשהוא נטע, אז הביאו לו מעדר, רב מכובד. רב מכובד, שהוא ניגש לעבודת כפיים, אז הביאו לו מעדר, הוא ניגש ככה, אני לא יודע, שם כפפות, אני יודע איך הוא יעסק, בוא נטע, אתה לא רוצה להתלכלך. זה עבודה מלוכלכת, זה מצווה. זה מצווה מלוכלכת, יש כאלה שמאדרים במצוות, זה נחמד להם המצווה, זה מתלהבים במצווה גם כן, אבל... לאט לאט. הכתוב שהרב מאוד התפעלו ממנו, כי הוא ניגש בעצם בידיים, בעדינות כאילו מחזיק תינוק. לקח בידיים, זז, שם את המעדר בצד, אומר לי, מעדר, מה אנחנו פה... דבר, רגבי האדמה של ארץ ישראל, מבחינתו, זה כמו קדושה. זה לא כמו. זה קדושה ממש. אחרי זה הוא גם הסביר להם את זה, יש שם הרחבות בדבר הזה, הוא הסביר להם למה זה ככה. ואני חושב, אנחנו מאוד מאוד רחוקים מהמושגים האלה. כי הרב קוק הסביר להם שמה, הוא הביא את המדרש שבו זהירים בנטיות, ראינו פה. אבל זה לא רק איזה הסבר טכני, הוא אומר להם, טוב, זה כתוב במדרש, אז צריך בידן. זה לא הלכה, אלא זה הוא לא זכר את המדרש, הוא חי את המדרש. להצליח לגשת היום לעולם בתור דבר אידיאלי, זה בלתי אפשרי. לגשת לעולם בתור, אולי תסתום תף. אולי אתה בטוח שאין ברירה, אז צריך לצאת לעשות את זה. אבל אם יש פה משהו אחר לגמרי, שבעצם העולם הוא לא כדי לשרת אותנו, אלא יש לנו פה מדרגה אחרת, למשל, אנחנו רגילים לראות שילד קטן, איזה דוד נותן לו סוכריה, אז מכריחים אותו, ככה חולבים ממנו להגיד תודה. נכון? למה הוא אומר תודה? כי באמת לא אכפת לו מהדוד, המטרה זה הסוכריה. אז אם המטרה היא בשבילו, אז אתה צריך להוציא ממנו תודה, אבל תודה זה בדיוק הגדרה הפוכה לזה. זה מופיע במקורות האחרונים שלכם. איזה מספר זה? הטור, 13? הטור הבא, אנחנו מחלוקת דואה לגבי ברכה על הפירות. אנחנו אומרים, אנחנו בנוסח שלנו אומרים, ונאכל מפריה ונשבע מטובה. יש פה איזה חילוק, הוא אומר, מה זה נאכל מפריה ונשבע מטובה? זה הנושא? שואל הטור, יש אומרים, ונאכל מפריה ונשבע מטובה, והם לא אומרו, שאין לחמוד הארץ בשביל פריה וטובה, אלא לקיים מצוות התלויות בה. גם הראש לא היה אומרו, וכולם מביאים קורות. הבא אנחנו נוסיף על זה, אבל חולק, הוא אומר, על כן ניחה, שאנו מכניסים בברכה זו ונאכל מפריה ונשבע מטובה ונברכך עליה בקדושה ובטהרה. למה? כי באכילת פירותיה אנו ניזונים קדושת השכינה ומטהרתה. אני חושב שיש פה איזו הגדרה חדשה למה אנחנו מברכים. אפשר היה לחשוב למה אנחנו אוכלים, זה אני אגיד. למה מברכים? כדי שלא תאכל כמו איזה בהמה. בהמה אוכלת סתם. למה אנחנו מברכים? כי אנחנו אומרים תודה. יש ביטויים כאלה, נכון? מי שאוכל בלי ברכה, זה כאילו גזל מהקדוש ברוך הוא, זה כל מיני... לא לברך, אתה רואה את זה גם באופן טכני, שילד מכריחים אותו להגיד תודה, זה נראה ככה. ילד מכריחים אותו לברך, זה נראה ככה. יש הבדל גדול בין לחנך ילד לבין לאלץ ילד, או לאלף ילד. אמר לו תברך. אז יש לו זמן פחות או יותר, המטרה היא לאכול, ולאכול כמה שיותר מהר. כי זה המטרה. מה עוד יש? עכשיו שמים לו באמצע קשר שאמרנו קודם, שמפריע לו. אומרים לו, איך תאכל? אתה צריך לברך. תוקעים לו באמצע ברכה. זה ילד קטן, זה מאוד בולט. הברכה צריכה להיות בדיוק בזמן שיש מהזמן שהיד זזה עם התפוח לפה. אז הברכה נראית פחות עבור אחרי העץ. הגיע, הגיע, לא הגיע, הוא תוך כדי, הוא כבר... למה הוא ילד קטן? הברכה אצלו זה הפסק. זה בעיה. או שזו תפיסה שהיא הרבה יותר עמוקה גם אצלנו. גם אם אדם בוגר יודע שהוא צריך לברך, אז הוא יודע לעצור רגע, להחזיק את עצמו. ולא לאכול עד שהוא מברך. אבל אחרי שהוא מברך, הוא יכול להעיף את הברכה הזאת הצידה, ועכשיו הוא אוכל את מה שהוא רצה קודם, והברכה הפריעה לו. התורה במקום הברכה, התורה, ההלכה, במקום לרומם את האכילה שלו, או אצלו היא מאפשרת את האכילה שלו. כלומר, היא מסייגת, היא אומרת לו, אל תאכל סתם, אתה כבר אוכל, תגיד ברכה. אז זה לא נכון. בברכות הנהנים יש ברכה הרבה יותר מפותחת מברכת המצוות אפילו. ברכת המצוות אנחנו אומרים, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שכיצרנו את תורתיו וציוונו עד. כשאנחנו מברכים על התפוח, אין את כל הפירוט הזה. יש אלוקינו מלך העולם. מה אומרים? בורא, כאילו אנחנו נגשים ישירות. את מי אנחנו מברכים? בורא, פרי, העץ, אדמה, לא משנה. פה אנחנו דווקא בעניין העץ. אני חושב שהברכה, הרב קוק מסביר, מזל שעובד כמקורות, הרב קוק מסביר בטח אתם מכירות, שהברכה היא לא נועדה בשביל האכילה. הברכה היא לא שלב שמחסום, שמפריע בדרך לאכילה, אלא הברכה בעצם היא הופכת את האכילה לאכילה אמיתית. יש אכילה של צורך, יש אכילה שאדם, הוא רוצה לאכול. ואם הוא רוצה לאכול, הברכה מפריעה לו, התורה מפריעה לו. התורה בעצם מפצלת בינו לבין האדמה. ואם אדם מבין שהתורה אומרת לו בעצם את המבט הנכון, אתה לא משתמש באדמה לך, אלא יש פה מבט אחר לגמרי. האדם הוא מן האדמה. יש פה קשר שהתורה יכולה לגלות אותו. מי שפוסק ממשנתו, פוסק ממשנתו פה, אני משתמש בזה במובן שלא רק הוא מפסיק טכני ללמוד, אלא אצלו התורה היא מקטעת לו את החיים. היא הופכת את האכילה אצלו להיות משהו שהוא בנפרד ממנו. עכשיו התורה כאילו שמה לו איזה ברקס באמצע, אז זה מתחייב בנפשו. זה לא ברכות הנהנים אולי גם. אתה נהנה מהברכה, ממה אתה נהנה? אבל אם אדם מבין שהאכילה היא לא בשביל קיום האדם, כמו התפיסה הפשוטה, אלא יש פה בעצם מדרגה שאדם מוציא את עצמו אל הפועל בצורה יותר עליונה, דווקא על ידי האדמה, וזה מבט שאני עוד פעם לא מסביר אותו יותר מדי עכשיו, אז במילה הוא מבין גם מה ההבדל בין ארץ ישראל לבין חוץ לארץ. לכן בברכה אנחנו אומרים, וזה נסיים, נאכול מפריה, תלו בנוסחים, לסבוע מטובה, לברכה עליה בקדושה ותארה, זה מה שמופיע בחז"ל ביחס לכל המצוות כולם, שכל המצוות הן תלויות בארץ. לא רק המצוות שטכנית תלויות בארץ, אלא מצוות תלויות בארץ פירושו של דבר, שמי שלא חי את כל הארציות בתור דבר אחד עם התורה, אז המצוות הן תמיד מחסום בפניו. הן יכולות להפריע לו, והמצוות יכולות להפוך להיות דבר בנפרד. חז"ל אומרים, מציבי לך ציוני. בעצם אין, במובן הפשוט, אין שום מצווה בחוץ לארץ. לחיות בחוץ לארציות, חוץ לארץ, זה כאילו פחות קדושה. מה זה נקרא בביטוי חוץ לארץ? פחות קדושה. חוץ לארץ נשמע טוב, חוץ לארץ, זה אומר אתה לא בארציות. אני חושב שזה בעצם ההגדרה, כמו שאמרנו קודם, חומריות. חומריות, פירושו של דבר, אישה חומרית, פירושו של דבר, ארצית. זה אומר שבארץ יש קדושה גם כן. אז ממילא עכשיו, אם אתה ניגש לארץ בתור מבט של קדושה, אז יוצא לפועל גם בברכות וגם במצוות. אבל אם אתה חוץ לארציות, כלומר, אתה מחפש קדושה מחוץ לארציות, זה מבט של גוי. גוי במובן הזה, שזה מחוץ ליכולת של הארציות. באמת, יש קדושה גם אצל גוי. אבל לא בארץ, ולכן מצוות, פירושו של דבר, לחיות במעשיות, במעשים, מה זה מצווה? לא, זה לא מחשבה. מצווה זה מעשה, מעשה זה דבר חומרי, דבר בעולם הזה, דבר מוגבל, לכאורה אני עושה אותו. אבל אם אדם מבין שהמצווה היא בעצם רק בארץ ישראל, וגם מה שאנחנו עושים בחוץ לארץ, חז"ל אומרים זה רק הציבי לך ציורים כדי להתרגל לדבר הזה. אז אני חושב שזה יכול לשנות לנו מבט על הרבה מאוד דברים מעשיים, וזאת השם, אם נסכם את זה למעשה רק, זה אומר שמצוות הנטיות בארץ זה לא רק לתנועות הנוער, אני אומר למייס, אני לא יודע מה אתם עושים לזה כל אחד עם עצמו, אבל צריך לדעת שיש עניין בדבר הזה, כל אחד באופן פרטי, נחזור על זה שאם אדם אין לו קרקע או מגע עם קרקע, ולרוב היום אני לא יודע אם יש מגע עם קרקע, אז במילה אין להם את הקשר הפשוט הזה, לראות את ארץ אשר עיני השם אלוקיך הבא, ראשית שנה, דרכית שנה, חודש טוב.